שלום לכם ותודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
היום אנחנו נרצה כאן בחיים חדשים להסתכל קצת על החיים שלנו היום, איך הם נראים ובעיקר איך הם הולכים להיראות קדימה, כשבגדול אפשר לזהות שתי מגמות שנראות על פניו הפוכות. מצד אחד, לכל אחד מאיתנו יש היום אגו גדול שהולך ומתפתח וכל אחד רוצה את המקום שלו והפרטיות שלו וכן הלאה. מצד שני, יש מגמה שבשנים האחרונות הולכת וגדלה בישראל של כל מיני מוטיבים של חיים קהילתיים, של איזושהי הדדיות, איזושהי תמיכה, איזשהם קשרים בין אנשים. נרצה להבין את הדברים האלה, לאן הם הולכים. טל, בואי תפתחי את הדיון שלנו, בבקשה.
כן, אז באמת ממחקר מעניין שערכתי, גיליתי שב-20 ומשהו שנים האחרונות התחילו לצוץ בישראל המון המון סוגים שונים של קהילות, בעיקר אצל אנשים צעירים, איזושהי מגמה כזאת של חיים יותר משותפים, במקום שכל אחד סוחר לבד דירה, אז רוצים לחיות יותר ביחד. כל מיני קבוצות עם ערכים משותפים, לפעמים קבוצות דתיות, לפעמים אנשים שפשוט נמאס להם החיים התחרותיים, המאוד אינטנסיביים שלנו, והם בוחרים באיזושהי דרך אחרת. כותבת על זה...
זה דווקא, גם אני שמעתי שבעולם.
בכל העולם.
יש דבר כזה. גם כן, זה מתוך גם כן שזה יותר זול, זה יותר קל, ורוצים תמיכה. האנשים נמשכים יותר לילדות. יש להם כאילו אותה מגמה. כמו שהיינו ילדים, אז היינו הולכים אחד לשני לישון בלילה.
כן.
כן? אורן, גם אתה?
בטח.
אז יש היום משהו כזה. וזה בכלל ילדותיות שמאוד אופיינית לדור הצעיר.
כן, זה באמת מה שקראתי, שיש איזושהי תחושה שיותר כיף לנו ביחד, אנחנו יכולים לצמוך אחד בשני. אבל כמו שאורן אמר, לא כל כך ממהרים לוותר על הפרטיות ועל החופש האינדיבידואליסטי שלנו, אז זה גם נקודה מעניינת. כותבת דוקטור שרה לשד מוורטמן, ממרכז שדמות במכללת אורנים, שהקהילתיות, לפי מה שהיא אומרת, היא התחליף החדש ללאומיות של פעם. היא אומרת, אם אנחנו רוצים לבנות בסיס של סולידריות, של חוסן במדינת ישראל, אז צריך לעשות את זה ברמה הלוקלית, ושהיום קהילתיות נותנת לאנשים משמעות שהמשפחה לא יכולה לתת והמדינה לא יכולה לתת, והם מוצאים את זה באיזושהי מסגרת קהילתית, חברתית קטנה יותר, ובאמת, כאילו יש אנשים שלא כמו הישראלים הרגילים שמקבלים את המציאות כמו שהיא, הם פשוט מחליטים ליצור להם מציאות אחרת. עכשיו אני כשאני קוראת את זה, אני אומרת, זה מעניין, זאת אומרת, אני גדלתי בצורה רגילה עם המשפחה שלי והכמה חברים, אבל אף פעם לא היה את המושג הזה של קהילה. ואני באמת שומעת מהרבה חברים ואנשים, במיוחד משפחות צעירות עם תינוקות, שמתחילים להרגיש שחסר לנו משהו. עכשיו, אנחנו כמובן לא נוטים לכיוון של הקומונה או של השיתופיות ברומה כזאת, אבל משהו כן חסר לנו. אז קודם כל היינו רוצים להבין מה זה המשהו הזה שחסר, ומהי בדיוק המגמה שאליה אנחנו הולכים, האם זאת קהילה ואיזה סוג של קהילה.
אנחנו התחלנו לראות את זה מלפני 50, 60, 70 שנה. ילדי פרחים, כל העניין הזה שבאירופה התחיל לגדול שם בשנות ה-60, שזה התחלת הדור הצעיר של היום, שכבר הפכה להיות להתחלה הזאת לסבות וסבתות שלהם, שכן התחילו להתחבר יחד והתחילו לחיות יחד. אנחנו צריכים לחפש את השורשים האלה, סיבות האלה, בתוך חברה אנושית, שאחרי התפתחות שלה אינדיבידואליסטית, אגואיסטית, שקפיטליסטית, כן, שפתאום התחילה לגלות בתוכה נטייה לחיבור. לחיים די צנועים אפילו, אלה עם תוכן איזה מיוחד, שנתמך על כמות אנשים שמסכימים לאותו הרעיון, ושטוב לנו ככה. כאילו בונים, יש אנשים שאומרים שזה מאוד דומה לגן ילדים, שהם בונים לעצמם איזה מין מקום כזה חם, חממה, פשוטה, חמה כזאת שהם יכולים להחזיק, וטוב להם כך, ולא רוצים לחשוב על שום דבר משהו בחוץ. זאת אומרת, זה קומונה, זה מין קהילה, אבל מוגבלת, קטנה, הם לא רוצים להרחיב אותה לגודל שם מדינה או עולם, אין להם שום נטייה כזאת, אבל נטייה להיות יחד באיזשהו מין מגמה כזאת, ישנה. חוץ מזה, הצורך הפנימי שפתאום התחיל בנו להראות את עצמו, זה צורך לחברה. צורך לחברה. ודור הצעיר, עד כמה שהוא מצד אחד מתגאה, וכל אחד רוצה להראות את עצמו, ויש כל מיני כאלו הנטיות כל פעם לשחק לפני האחרים. מצד השני, דווקא בקהילה משלו, בקבוצה קטנה משלו, רוצה להיות פשוט, רוצה להיות כמו כולם, ולא לשחק שם בשום דבר. זאת אומרת, זה יש איזשהו מין, לא יודע איך להגיד, איזה מין פעולת נגד העולם. שטוב לנו ככה, אנחנו בונים בתוכנו עולם החדש הקטן, שזה, לנו זה מספיק, לנו זה טוב. ומה שאתם עושים שם בחוץ, כאילו, לא מקובל אצלנו.
חשוב לציין שיש
הרבה היום, קהילות כאלה.
יש גם קהילות חינוכיות, שהמטרה שלהם היא לפעול בקהילה, לחנך, לתרום, לצמצם פערים בחברה הישראלית. יש גם כזה דבר, גרעינים, כל מיני יוצאי תנועות הנוער.
כן.
הם כן חיים בקהילה קטנה משל עצמם, אבל הם יוצאים החוצה בשביל לשפר, לעשות שינוי. חבר'ה צעירים גם כן. יש כזאת תופעה, שזה גם כן.
הייתי רוצה להמשיך את הדברים של טל. אם אני מחלק את 100% מהאוכלוסייה לכאלה שחיים חיים רגילים, אינדיבידואליסטים, לבין כאלה שחיים חיים קהילתיים, לא חשוב מאיזה, כי יש באמת המון המון, המון המון צורות. משהו שהוא יותר אינדיבידואליסטי, כמו רוב בני האדם, או משהו שהוא יותר קהילתי, אז באמת אחוז זעיר נמצא אותם בכל כן. הפעילות הזאת הקהילתית. כן. אבל רוב האנשים חיים בחיים האינדיבידואליסטיים כן. הרגילים בעיות. אני רוצה לכוון את הדיון יותר לציבור הזה, לכלל האוכלוסייה. כלל האוכלוסייה, יש לכל אחד החיים האינדיבידואליסטיים שלו. עכשיו, כשאני מסתכל קדימה, בוא נסתכל קצת קדימה, נסתכל כמה שנים קדימה, האם החיים שלי, כאדם שחי בעיר עם משפחתי וילדיי, בקומה X, ברחוב Y, מספר תתתה, היום החיים שלי הם מאוד אינדיבידואליסטיים, בעוד כמה שנים, האם אני אמצא את עצמי, לדעתך, יותר מקושר לאחרים, או פחות מקושר מהיום? שאלה ראשונה.
אני חושב שחיים שלנו, הם מקדמים אותנו לשני הכיוונים המנוגדים.
כלומר?
שאתה תרגיש מצד אחד, שאתה יותר ויותר מנותק מהסביבה, ולא אכפת לך את השכנים ועיר ומדינה, ומצד שני אתה תרגיש עד כמה שאתה זקוק לסביבה שתומכת, עוזרת, שפועלת איתך בצורה הדדית, שיש לך, גודל בך איזה רצון להיות במשהו חם, במשהו תומך, שאתה פתאום בניגוד למה שיש. השני דברים האלה מנוגדים. בכלל, בטבע תמיד גודלים ומתבהרים הנטיות מנוגדות. ואנחנו רואים שזה, אתה רואה עניין של פאבים, פסטיבלים למיניהם, יציאה החוצה, זה הרבה יותר קהילתי, הרבה יותר בקהלים גדולים, באספות גדולות, את השאל אנשים, מה שהיה נגיד לפני 50-60 שנה. לא. אז היו באמת משפחות, כל משפחה חיה, או בדירה שלה, או בבית שלה, ועם חצר שלה, וככה, וזה... היום זה... מה שלא תגיד, הרבה יותר יש לנו ארגונים, קהילתיים. אנחנו רואים שבתרבות, תרבות נעשה יותר ככה למסות גדולות של אנשים. יש איזה מין נטייה יחד עם זה לקהילתיות, להתאספות.
אז אני מבין מדבריך ששתי המגמות הכאילו הפוכות האלה עוד ילכו והתעצמו. מצד אחד אני אהיה עוד יותר לא אכפתי ביחס לאחרים ורוצה את הניתוק הזה, ומצד שני אני אתחיל להרגיש חוסר בחום ובקשר. יפה, את זה אני מבין. איזו צורה זה ייתן למערכת היחסים ביני לבין שאר הפרטים בעיר?
שמצד אחד אתה תרגיש את הטבע שלך כרע, שלא אכפת לך כלום על האחרים, וטוב לך ונוח לך בצורה כזאת. זה נקרא הכרת הרע באגו שלנו. ומצד שני, הכרת הרע הזה גם כן תבוא מתוך המגמה שלך להיות במשהו חם, במשהו תומך, במשהו שאני חושב כמוהם, במשהו שיש לי איזה... איזה בסיס משותף עם החיים. ושני מגמות האלה הם הביאו את האדם להחלטה שאני לא רק צריך להקים איזה חוג בשבילי או איזה חברה קטנה שם, רוכבי אופניים שם או משהו כזה, אתה יודע שיש לי מיניהם, אלה גם כן החיים השתנו, גם כן נרגיש מתוך החיים שלנו, שאין לנו ברירה, אנחנו כדי לטפל, אנחנו צריכים לעשות, לבנות קהילה שלוקחת על עצמה כל אותם פעולות, שירותים, הייתי אומר, כמו שהיה פעם בבית גדול, שהיינו חיים עם סבות, סבתות, עם ההורים, עם דודות ודודים דודות, עם כל האנשים. כמו שהיה פעם בקהילה, שהיו כולנו חיים סביב מדורה אחת, באיזה יער, כן, מלפני אלפי אלפי שנים, ולכולם היה הכל משותף. הרצון לזה, נטייה לזה, הם לא יעלמו מהאדם. זה נמצא בתוכנו. זה כמה שאנחנו מתפתחים, אנחנו צריכים רק להשלים לאותו החיסרון, להיות כמו ילד קטן, שהכל זה שלי, או כמו שאתה במושב. כן? שהכל זה שלי, זה חצר שלי, ושלא מה זה חשוב. והכל זה כל העולם שלי בקיצור, כן? אז הרגשה הזאת שהכל זה העולם שלי, הרגשה הזאת זה ישנה לי, הכיסרון בזה, יש לכל אחד ואחד. ופעם באמת היינו בזה מתפתחים, גם בקהילה הראשונה הזאת, סביב המדורה אחת, כן? שהכל היה משותף בין כולם, ואחר כך גם בכפר נגיד אפילו, עד שאנחנו הגענו להיום שלכל אחד יש לך דירה ואתה נכנס לשם, כמו דבורים נכנסים כל אחד למקום שלו. ההרגשה הזאת, החיסרון הזה, משהו שרוצה אני דבר כזה להרגיש, הוא ישנו בכל אחד. אפשר לעורר אותו. והעיקר לא של לעורר אותו, שאותם התפקידים שהיו לאותה הקהילה, כלפי גם ילד קטן וגם גדול, גם אישה וגם גבר, הם לא יעלמו. אף אחד לא לקח תפקיד הזה עליהם.
מה הם התפקידים עליהם?
תפקידים שאדם, קודם כל כללי, שאדם מרגיש שהוא נמצא על הידיים של החברה. על הידיים של החברה. אני חולה, חס ושלום, קורה לי משהו, במשפחה שלי, לילדים שלי, לאשתי, כלפי כל מה שיהיה, מהתחלת החיים ועד סוף החיים, אני יודע שכולם תומכים לכולם. כולם עוזרים לכולם. יש אחריות ההדדית שבכלל אף אחד לא מתחשב שזה שלי, שלו, שלה, שלך. ולכן בצורה כזאת שהאגו שלנו לא מפריד בינינו, אנחנו מגיבים על כל אחד כמו שעל עצמם. ככה, בלי לחשוב פעמיים. קורה לי מישהו משהו, זה כמו שקורה לי, ככה פשוט. הקשר בינינו הוא כזה, שמה שבו זה בי. ואז זה הקהילה האמיתית, טבעית. ולכן, מערכת הקשרים האלו, הביטחון, הרגשת החום, שייכות, היא נותנת לאדם פתיחות כזאת שלא שהוא חי בתוך היער הקטן, הוא מרגיש שהוא חי בכל העולם, בכל היקום, כי אין לו הגבלה. זה לא שלי ושלך, וזה גבול לכאן ולכאן ולכאן. אין גבול. הוא מרגיש את עצמו הכי חופשי. אתה יכול לטוס לכל העולם, אתה יכול לעשות לא יודע מה, אבל אתה תמיד תרגיש שאתה בפנים, בתוך עצמך. אתה עם המזוודה שלך נגיד, או עם הדירה שלך, עם בתוך קירות. אתה תרגיש את זה. והוא לא מרגיש, אפילו שזה לא זז מהמקום. כי העולם כולו שלו. העולם לא מהווה לו שום הגבלה מאף מקום. נאמן? ההרגשה הזאת זה כמו שאתה ליד ההורים. הקטן. ילד שם, בן 3, 4, 5, הוא בין אבא ואמא נמצא, אז הוא, זה העולם הפתוח, אחרת הוא לא היה יכול להתפתח. ילדים שלא מרגישים כך, הם מתפתחים בצורה לא טובה. עם כל מיני תסכולים פנימיים, לחצים, הגבלות, מרגישים את זה אחר כך. מהם יוצאים אחר כך כל מיני עבריינים, אנשים כאלו שלא יכולים להתחשב באחרים.
מה הופך אוסף פרטים לקהילה מבחינה רגשית?
עוד פעם.
מה הופך אוסף של פרטים אינדיבידואליסטים לקהילה?
שהם מבטלים את האינדיבידואליות שלהם. כלפי איזה אידיאל אחד אולי, אם אני כבר מדבר על קהילות המודרניות, הן לא קהילות ממש. אז הם מתאספים כדי במשהו לפתוח לעצמם קשרים. אני סגור בתוך עצמי, אני מוכן לפתוח את עצמי ככה, קצת, כלפי איזה נושא. ובנושאים האלה אנחנו כן מכוונים זה אל זה, זה אל זה, זה אל זה. זה נקרא היום קהילה.
לא, לא מה היום, אני שואל אותך בעתיד. האינדיבידואליסטים בעתיד, אמרת, ירגישו שאני כאדם עירוני, טיפוסי, אינדיבידואליסט, אני ארגיש בעתיד איזשהו חוסר, חוסר בחום, בתמיכה.
חוסר בקשר כזה שאני מבטל את כל הגבולות. מבטל את כל הגבולות שלי, הגבלות, שאני מקושר עם כולם בלב אחד, בהרגשה אחת, שאין לי שום דבר שצריך להיות שלי, פרטי, אישי, אלה אני כמו כולם וכולם כמוני. שבצורה כזאת אנחנו אז נעשים הכי בריאים, הכי חופשיים, הכי בטוחים, בכל דבר.
זה יש מחקרים שמראים שאנשים שחיים בקהילות, אפילו מה שקיים היום, הם יותר בריאים, הם כן. פחות לחוצים, פחות סובלים מהמתח שקיים היום, שזה ממש רואים את זה. אני ככה, יש לי בראש חברים שלי, חלק בתל אביב, גרים באזור המרכז, אני יודעת שכן, יש להם איזשהו צורך, הם מחפשים להיות קצת יותר ביחד עם עוד אנשים, אבל מה בדיוק הדבר הזה הם לא יודעים, ואני לא יודעת אם הם באמת יקפצו ישר לתוך צורה כזאת, ללא גבולות.
זה צריכים לפתח הנושא הזה, צריכים להסביר להם, צריכים להביא אותם לזה, צריכים לפתח את החוש הפנימי לזה, צריכים לחנך את האדם לצורה קהילתית. וקהילתית זה בעיניי שקודם כל זה קהילתית אנושית. זה לא לפי איזה נטייה מסוימת שיש לאנשים, או מטרה מסוימת שיש להם דווקא לפי זה. זה קהילתיות כזאת חד-צדדית. אלה קהילתית אנושית.
מה זה אומר?
שבכל מה ששייך לאנוש, בכל הנטיות של אדם, כן? הם הרגישו שיש להם דחף לבטל את הגבולות.
לא הבנתי.
אני רוצה להיות כמו בן אדם קשור לכל בני אדם האחרים, לא לצורך רוכבי אופניים שם, או עוד משהו, או לסדר איזה משהו מיוחד, לפי איזשהו הבחן פרטי מסוים. אלה כלפי סתם החיים שלי הכללים. אני רוצה להרגיש את כולם, שאנחנו שייכים למשפחה אחת ממש, ובצורה יפה, לא כמו שאתה עם האחים שלך. כן?
למה כדאי לעשות דבר כזה? זאת אומרת, למה כדאי לזוג צעיר היום שחי בתל אביב, להתחיל לחפש לו איזה קהילה מהסוג הזה?
נו, קודם כל זה מפני שאנחנו ככה מתפתחים. זאת אומרת, זה לא למה כדאי. למה אין שאלה מפני שהדחף לזה הוא מתפתח בבני אדם מבפנים. לאט לאט זה מתפתח, זה משך ה... אבל אנחנו רואים במשך עשרות שנים האחרונות, זה הולך וגודל. וודאי שזה יהיה עוד. וזה לא תלוי באיך האנשים, איך להגיד, לאיזה חברה הם שייכים, האם הם... עניים או עשירים, יש הבדלים בזה, אבל זה עדיין אלו שמשחקים בכל מיני צורות החיים חיצוניים. אבל אנחנו רואים שאנשים מקבלים דחף הפנימי להיות יותר קרובים. הטבע הוא דוחף אותנו לזה, לעשות כל מיני חיבורים בינינו. כמו נגיד אותו דבר באירופה, הלא מוצלח שלא ידעו איך לעשות, אז לכן זה עוד צולע, אבל בסופו של דבר ודאי שהבעיה בכל כאלו ארגונים, בכל כאלה קהילות, קהילה אירופאית נגיד, זה שאם עושים אותם לא נכון, הם יכולים להביא הרבה הרס. אבל ללא ספק, אנחנו נמצאים בתקופה, שהצורך לזה יגדל, והאנושות תצטרכנה למצוא צורה נכונה לקהילה של הכללית האנושית העולמית.
מתוך הצורה הזאת הכללית, הכלל האנושית, נגזור בהזרה לרמה יותר לוקלית, יותר מקומית, איך נראים היה קהילה שבנויים נכון? מה הערך המוביל, נגיד, שמוביל קהילה שבנויה נכון, במקום מסוים?
ששם כולם מתחילים להרגיש את עצמם, כמו בקהילה שהייתה לפני אלפי שנים ביער, שאנשים חיו בתוך היער, והיה הכל משותף, וכולם היו מרגישים את כולם, והיו דואגים גם כל אחד לעצמו ולחבר, באותה מידה שהייתה הרגשה משותפת, שלא עלה לי כוח, מאמץ לדאוג לך, ולך לא היה מאמץ לדאוג לי אלה. כולם הרגישו שזה ככה צריך להיות, פשוט.
ככה היה בימי קדם.
כן.
איך היום שלכל אחד מאיתנו יש אגו עד השמיים זה יהיה?
שאנחנו נצטרך לעבוד על האגו הזה. ולהגיע לאותה צורה, כי היא צורה שלמה. פעם היינו בצורה כזאת, העובר נמצא בתוך מאמו, כן, בתוך הרחם אמו, בצורה כזאת, שהיא מטפלת בו, כמו קהילה מטפלת בכל אחד ואחד. וכך אנחנו צריכים, עם כל האגו שלנו, לעלות למעלה מהאגו, ולהתקשר בינינו, למרות שהאגו גדול מפריד בינינו, אנחנו צריכים להתקשר בינינו, כאילו שהוא לא נמצא.
ואז מה נרגיש?
ואז נרגיש שאנחנו נמצאים בגן עדן. כי אם היינו פעם ביער מחוברים בינינו ללא האגו בינינו, לא היה. אחר כך האגו התפתח משך חופי שנים. אם אנחנו עכשיו על כל פשעים תחסרי אהבה נעשה קשר בינינו, אנחנו נגיע למצב שזו יהיה קהילה, באמת, קהילה רוחנית. שאנחנו נרגיש שאנחנו מעל הטבע. כל אותו האגו הוא יהיה תחתינו. אנחנו נתחיל להרגיש כאלו תופעות, ממש שחיים מעל החיים הגשמיים.
הזמן שלנו כבר נגמר, טל.
וואו,
אוקיי. אותה הקהילה היא תהפוך להיות לקהילה רוחנית. אנחנו בה נתחיל להרגיש ביטול הזמן, תנועה, מקום, מי חיים ומוות, הכל. מפני שאנחנו מעל האגו נבנה אותם היחסים.
אנחנו עוד נצטרך להבין על מה מדובר, אבל הזמן שלנו עכשיו נגמר. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה. כל טוב, חיים חדשים, להתראות.